אריה אטינגר, יועץ ומייסד בית הספר להכשרת יועצים זוגיים.
לילה טוב, קיץ בריא, מאזינים יקרים, אני כאן איתכם מאחורי המיקרופון אריה אטינגר, וכמדי שבוע אנחנו ממשיכים להיפגש כאן במהלך הקיץ ברדיו קול חי, כל יום שני בשעה 11 בלילה בתוכנית בית נאמן, לשעה של שיח על הנפש, הקונפליקטים והקשיים שבין בני זוג, מה מביא אותנו למקומות של כאב, תסכול, חוסר אונים, ומה באמת הפתרון. ולא רק מול בן או בת הזוג, גם קשיים והתמודדויות שפוגשים אותנו עם הילדים, בעבודה ובכל נושא שהוא. אז אנחנו כאן נצלול יחד בתוך הקשיים ולהבין יחד את עומקם של דברים וכיצד באמת ניתן דווקא מתוך התסכול לצמוח ולהגיע למקומות הרבה יותר מיוחדים ומחזקים ממה שחשבנו. אנחנו פותחים את התוכנית בסיפור מתוך התהליכים שבקליניקה ובקבוצות של בית הספר, ומיד לאחר מכן אתם מוזמנים להתקשר ולשתף. יחד נצלול לתהליכים מרתקים בעולם הנפש, להעמיק את הזוגיות והקשר למקום של בית נאמן ואיתן. תודה רבה לצוות האלופים כאן, יצחק חן, שמביא את כולכם אליי, שבוע שעבר היית חסר לי, נו. ופנחס בינדר, שמביא את קולי אליכם, ויוסי בן חיים האגדי, שפה בלי הענרה, הפתיע אותי לגמרי. אז הנה מספרי הטלפון לכם המאזינים לעלות לשידור, 03-500-9393, 03-500-9393. ניתן גם לשלוח הודעות לאתר של קול חי או לאפליקציה, ניתן גם לשלוח הודעות למספר הוואטסאפ של קול חי, 055-333-9393. נצא לדרך. אני רואה שכבר יש פה מאזינים שמתקשרים, תמתינו בסבלנות, אני מבטיח, מה זה? כן, אני מבטיח שאני מעלה אתכם מיד לאחר הסיפור. מאזינים יקרים, לאחרונה קיבלתי הודעה מאדם בשם דניאל שהיה בעיצומו של תהליך זוגי, וכך הוא כותב לי: שלום וברכה, הרב אטינגר, מבקש להתקן על כך שאנחנו רוצים לסיים את התהליך. תודה רבה על העזרה שהגשת לנו עד עכשיו. ישר כוח וכל טוב. האמת שאני הייתי בהלם. דווקא עכשיו, דווקא בנקודת זמן שהתהליך מתחיל לתת את אותותיו, אז הם נעלמים. הרי השינוי כל כך טרי ונפיץ. אם הם יפסיקו את התהליך, ברור הרי שרינה אשתו תחזור ותלך אחורה לדפוסים ישנים. פגישה שבועית של המשך העבודה איתם, בירור ותחזוקה, זה ממש קריטי בשלב הזה, וממש כאב לי שהם רוצים להפסיק. טוב, לפני שנמשיך בסיפור, אני כמובן מקדים שאנחנו עושים שינויים שלא נזהה במי מדובר. וכאן, ממקום של אחריות ומודעות ונאמנות לטובת אותם בני זוג, לקחתי לעצמי זמן לבדיקה לפני שהחלטתי מה נכון או איך נכון להגיב להם. המתנתי ליום רביעי, זה יום שבו אני פוגש את המטפל האישי שלי, שאיתו אני עושה תהליכים על התהליכים שאני עושה עם אנשים שעוברים אצלי תהליך. ושיתפתי אותו בסיפור. בעצם ניסיתי לבחון בצורה נקייה ומדויקת מה קורה לי שם. האם הרצון שלי זה באמת לברר את טובתם, או שאולי יש לי שם רגשות לא נעימים מהסיטואציה שהם מפסיקים, ואולי מה זה אומר עליי, אולי זה אומר עליי שאני לא טוב, שאני צריך שיפור. וניסיתי להיות יותר ויותר מדויק ולראות אותם ופחות את עצמי. לפני שאני אמשיך בהרפתקה המעניינת של בני הזוג הללו, דניאל ורינה, אני רוצה ללכת איתכם קצת אחורה ולשתף בהיסטוריה שלהם. אני זוכר את המפגש הראשון שהם הגיעו אליי, ודניאל התמרמר בפניי על מזלו הרע. הוא אומר לי, אתה יודע, יש לי כל כך הרבה חברים שזכו לעזר. אתה מכיר את הרשי על התורה, זכה עזר לא זכה כנגדו? אז כן, הם זכו לאישה שהיא עזר בשבילם. ולמה אני מאלו של לא זכה כנגדו? תראה, הוא אומר לי, איך אשתי רינה כל הזמן מנסה לשלוט עליי? כל ערב היא מוצאת את הדרך לברר בעדינות איפה הייתי, מה עשיתי במהלך היום. חשוב לה גם כן שיהיה לה גישה חופשית לכל המקומות הפרטיים שלי, אם זה המחשב, הפלאפון. היא רוצה שהמשרד שלי יהיה קרוב לבית. בקיצור, אתה מבין לבד שיש לי אווירה של מחנק ממעורבותה המוגזמת של רינה אשתי. אז איך אני יכול לקרוא לזה זכה עזר? אני מרגיש שיש פה משהו נורא חזק שהוא נגדי והוא חונק אותי כפשוטו ממש. הטריגר שהביא כעת בשלב הזה שוב פעם את דניאל ורינה לפגישה, לאחר שהם הפסיקו תקופה מסוימת, היה בעקבות חוסר אונים של חרדות שרינה חובה. רינה בתקופה האחרונה סובלת מהתקפי חרדה קשים, היא נכנסת לסטרס מכל איום קטן. אם למשל התקשרו מהגן של ביתה בת הארבע ודיווחו על קשיים בלמידה, אז רינה מגיבה בצורה קיצונית. בדמיון שלה היא כבר רואה את הבת שלה כילדה חריגה שזקוקה למסגרת מיוחדת, וכל חייה לא תוכל לתפקד באופן עצמאי. או, הוא מביא לי דוגמה, היא מביאה דוגמה נוספת, אם היא מרגישה כאב ראש או מיגרנה, היא כבר מדמיינת שיש לה איזשהו גידול במוח, ואוטוטו היא מסיימת את החיים. וכך, מול כל סיטואציה חריגה, כל זבוב הופך לפיל ענק, וכל חריקה פשוט הופכת לטרגדיה. כשהתחלתי לברר מה קורה לרינה מול דניאל, התברר שהחרדה נוכחת היטב גם בקשר הזוגי. בחוויה של רינה, אין שום קרקע יציבה במערכת היחסים הזאת. מבחינתה אין לה שום ביטחון שדניאל לא יכול לקום ולעזוב אותה בכל רגע נתון. היא חושבת שדניאל אולי משקר לה, ואולי לא מספיק נאמן לה. וכדי לייצר לעצמה רשת של ביטחון והגנה, מה היא עושה? היא מפעילה את אותם סוגי שליטה שהזכרנו בהתחלה. היא כל ערב מוצאת את הדרך לברר איפה הוא היה, מה הוא עשה. היא רוצה גישה חופשית לכל הדברים הפרטיים שלו. היא רוצה שהמשרד שלו יהיה קרוב לבית. וכך היא כל הזמן מנסה ליצור את הביטחון. גם במישורים נוספים, אותו דבר כך רינה גם נוהגת. היא כמעט אף פעם לא מסרבת, פה זה בצורה הפוכה, היא לא מסרבת לבקשותיו של בעלה. היא לא רוצה להסתכן. אם אני אסרב לו, הוא עלול להתאכזב. הוא עלול לחוס או להתנגד. היא גם עובדת קשה מאוד למצוא חן, וכל הזמן שירצו אותה ויעריכו אותה, אם זה בכל התנהגות, באוכל שהיא תורחת ומכינה, בציפיות שהיא כל הזמן דואגת למלות את כל הציפיות שיש ממנה, ואם זה באנרגיות רבות לייצר את הדמות של האישה המושלמת. כמובן שהבית מסודר ללא רבב, ארוחה מבושלת מדי יום, מצעים ריחניים, מתנות יום הולדת ופינוקים, בקיצור, האישה המושלמת. כך חלפו להם חמש שנות נישואים. דניאל אמנם מרגיש, נכון שאני מרגיש אווירה של מחנק ממעורבותה המוגזמת של רינה בכל פרט ופרט בחיי, אבל יחד עם זה, השירות המפנק שהיא נותנת לי 24/7 הוא משתלם, אפשר להסתדר עם זה. בשורה התחתונה נראה שחייו יכולים כך להמשיך ולהיסחב. יש לו אישה שיחד עם כל הקושי היא תומכת ומפנקת, אז אולי זה שווה. גם רינה, כשדיברתי איתה, היא מרגישה את אותן תחושות דומות. אמנם אני עובדת נורא נורא קשה ואני מתרוקנת כל הזמן לשמור על יציבות, לדעת שדניאל הכל בסדר והוא לא יעזוב אותי, והוא לא יעזוב אותי, אבל יחד עם זה היא מבינה שיש פה שני צדדים למטבע, ואחרי 5 שנים מתחילים כאן להישמע חריקות משמעותיות יותר, ומשהו בפנים מתחיל להישבר. זה קרה בעקבות לידת הבן השלישי. עומס החיים גבר, העניינים התחילו לצאת משליטה. רינה כבר לא מצליחה להשתלט על כל המשימות, והמושכות מהידיים שלה פשוט נשמטות. היא כבר לא יכולה להיות חוקר צמוד, היא כבר לא יכולה להתקטן. אם עד היום הייתי מתעדכנת כל הזמן מה קורה עם דניאל בעלי, זה כבר לא עובד. יש לי הרבה ילדים שאני צריכה לטפל בהם. וכאן רינה מוצאת את עצמה בורחת ללחם מרוח עם שוקולד, לכל מיני מאכלים לא בריאים, להיות כל הלילה עם התינוק שצורח, ורינה מתחילה להרגיש חסרת אונים. היא נותרה חשופה לפחד ללא היכולת להתגונן. אין לי אחיזה, ואני מרגישה שהחיים גדולים עליי. רינה כבר לא יכלה יותר. בקושי עברו מספר שבועות מהלידה, והיא רוצה לחזור לעצמה. היא רוצה לחזור לשגרה מוכרת. גם אם לא ישנתי כל הלילה, אני יודעת שבבוקר אני אהיה חייבת לתפקד. אין דבר כזה כביסה לא מקופלת, ולא יעבור יום בלי ארוחה בשרית חמה. אני הרי חייבת להיות האישה המושלמת, כי אם אני לא אהיה כזו, אני עלולה למצוא את עצמי ללא זוגיות, בעלי עלולה לעזוב אותי, אני עלולה למצוא את עצמי ללא בית, ואז זה כבר יהיה מאוחר מדי. וכאן, מאזינים יקרים, את ההמשך אתם כבר מנחשים לבד. הרי בואו נבין שאישה שמרגישה כזה חוסר ביטחון בסיסי וכל כך הרבה תנאים כדי לזכות בתמיכה וביטחון שבן הזוג שלי לא יעזוב אותי, הרי זה המתכון להתמוטטות. ואז כשהם הגיעו חסרי אונים, אז הם הגיעו שוב אליי לקליניקה. כאן אני רוצה לספר לכם על התהליך של רינה ומה שקרה אז לדניאל. בדרך כלל אני ככה משאיר אתכם בשלב הזה ואני אומר בוא נתחיל לעלות מאזינים ואחר כך ניכנס לסיפור. דווקא היום אני רוצה קצת לספר לכם על התהליך שעשינו ואני אשתדל להזדרז כדי שנספיק לתת מקום למאזינים. אבל זה הולך להיות מרתק, אני מבטיח לכם. כשביררתי עם רינה מה מביא אותה לחוות את החיים בצורה כל כך לא מוגנת, התשובה הייתה מונחת כמו כתובת על הקיר. בבית שבו רינה גדלה, אמא שלה סבלה מהמון השפלה. אבא של רינה היה אדם קשה ומר נפש. הוא היה בן להורים ניצולי שואה, שאימת המלחמה השפיעו על הבריאות הנפש, והם פשוט יצרו קשיים לא פשוטים. וכך המשיכה רינה, דור אחר דור, לסחוב את אותם דפוסי התנהגות כל כך לא בריאים. אני אתן לכם דוגמאות. אם אמא של רינה ספגה ביזיונות והשפלות מצד בעלה, אז רינה, אותה אחת שנמצאת כעת מולי בקליניקה, ילדה קטנה וחסרת ישע, תלתה זאת בכך שאמא שלה לא תפקדה כראוי. כבר מגיל צעיר הבטיחה רינה לעצמה, אני אעשה כל שביכולתי כדי להיות האישה המושלמת. אני לא אתנהג כמו מה שקרה בין אבא לאמא שלי. הרי אם אני אתנהג כך, אבא שלי עלול לעשות את מה ש... בעלי עלול לעשות את מה שאבא שלי עשה לאמא שלי. אז איך אני אזכה לכבוד והערכה מצד בעלי? אני אתנהג כאישה מושלמת. שיקפתי לרינה את הדברים. בפגישות הראשונות עסקנו בעיקר בשחרור שכבות אינסופיות של כאב עצום שרינה סוחבת מהילדות. ככל שהפגישות התקדמו, התחילה רינה להבין כמה עיוותים היא סוחבת. כמה שהחיים לא חייבים להיות כל כך איומים ונוראים, כמו שהיא כל הזמן מציירת לעצמה בעקבות מה שהיא ראתה בבית הוריה. וכאן, בהמשך התהליך, התחיל להיבנות לאט לאט האמון של רינה בעצמה. איך היא אמרה לי יום אחד? פעם ראשונה שאני קמה בבוקר ואני רואה שהשמש זורחת. עד היום בכלל לא ראיתי שמש. עד היום לא פגשתי את האור הזה. תמיד ראיתי את העולם בצבעים אפורים ומאיימים. בשלב הבא, התחלתי לשקף לרינה את הדינמיקה שבינה לבין דניאל. וכאן שאלתי אותה שאלות, שאלות של אימות, כמובן, ממקום מכיל. האם את רוצה בן זוג שמעריך אותך רק כשהבית מושלם? האם את רוצה להכיר את דניאל בעלך רק מהזווית שאת אוהבת? או שאת רוצה להכיר את דניאל הטבעי, האמיתי, האנושי, עם מעלותיו וחסרונותיו בו זמנית? רינה הצליחה להתבונן בכך ולהבין שאם היא מוסרת את נפשה, בואו נבין, שאם היא מוסרת את נפשה כדי לזכות באישורים מצד בעלה, אז חייה אינם חיים. וכך, לאט לאט, רינה התחילה להתחזק. היא התחילה יותר ויותר להעיז לקבל את עצמה, ולהסתכן בתחייה מצד דניאל. היא התחילה להקשיב לעצמה ולזהות מתי אין לה כוח והיא זקוקה למנוחה. ורינה התחילה לבקש אפילו פינוקים קטנים, מה שעד היום לא היה קיים בכלל. היא גם התחילה לפתח קשרים חברתיים עם שכנות ומכרות, ולצאת איתם יחד. אבל מנגד, יחד עם זה, היא פתאום מצאה את עצמה שהיא גם מתחילה לאפשר לבעלה לצאת לבלות בלעדיה. אני מסוגלת להסתכל לפחד ולהיות איתו, ופחות לחשוש מזה של מה יקרה אם בעלי יעזוב אותי. רינה גם הורידה שעות עבודה במקום העבודה, והתחילה להשקיע יותר בבית. החרדות לאט לאט גם התחילו להתקטן. ככל שהתלות העוצמתי הזה והחזק בבעלה התחיל להתקטן, היא מצאה את עצמה שגם החרדות מתחילות להתקטן. אבל בשלב הזה, שימו לב, שכבר התחיל להתחזק המקום של רינה והעמוד שדרה שלה, פה נכנס דניאל לתמונה. ואז יום אחד אני מוצא את דניאל שולח לי את ההודעה שבה פתחתי את הסיפור. ואז הוא כותב לי, אני מעוניין לבקש להפסיק את התהליך. בטח תשאלו את עצמכם מאזינים יקרים, מה פתאום להפסיק? הרי המצב של רינה כל כך משתפר, היא מתחילה להתקדם, החרדות מתקטנות. אז מה פתאום שהוא ירצה להפסיק? וכאן הייתי בהלם. ואז כתבתי לדניאל, קראתי את ההודעה שלך ואני ממש מבקש, אני חושב שאתם עושים פה תהליך משמעותי ובעיניי יהיה חבל להפסיק כעת את התהליך. מוקדם מכדי לומר שהגעתם ליציבות ונראה לי שאתם עלולים מאוד בקלות לחזור אחורה, ולכן אני ממליץ לכם, בואו לפחות לפגישת סיכום ונברר יחד בפגישה הזו מה קרה שם. אני אנסה ככה להזדרז ולקצר. עברו שבועיים תמימים, ואז דניאל הגיב. וביקש לבוא לפגישת בירור. ואז שימו לב משהו מעניין ומרתק. בפגישה הבנתי שקרה משהו צפוי ומרגש. וזה השלב שבו אני רואה איך התהליך משפיע על הריקוד והדינמיקה בין בני זוג. וזה השלב היפה והמשמעותי ביותר. מה שקרה שם לדניאל, בואו נבין. דניאל בעצם התחיל להיבהל. כי דניאל היה רגיל לכך שרינה בשבילו היא כחומר ביד היוצר. ובזמן האחרון פתאום הוא מתחיל פחות לשלוט. אם עד היום הוא לא היה צריך לטרוח כדי לקבל את כל מה שהוא רק רצה, אז היום כבר לא. רינה פתאום פחות ופחות מופעלת ממקום של ריצוי. היא בוחנת את הדברים, היא שואלת את עצמה אם אני מסוגלת. ואז היא מחליטה, ולא מיד אומרת כן. עד לפני מספר שבועות, כשרינה התחילה להתחזק, דניאל היה מפעיל שליטה יותר חזקה, ואז הדברים היו זזים, והוא הייתה עושה את מה שהוא רוצה. פתאום, זה לא בדיוק עובד. פתאום יש לרינה את החברות שהיא מדברת איתם בטלפון. וכאן דניאל התחיל לפחד, כי בעצם השליטה התחילה להיאחז, להיפרד לו מהידיים. ולשלב הזה דניאל לא מספיק היה מוכן, וכאן הוא הודיע נחרצות שהוא רוצה להפסיק את התהליך. במילים אחרות, אני לא רוצה שהשליטה יותר תאבד לי מהידיים. ומאזינים יקרים, בואו נבין, השלב הזה זה השלב המקסים ביותר. נכון שזה נראה מלחיץ ומאיים, אבל אם נתבונן לעומק, מה נבין כאן? יש כאן בעצם בדיוק להפך, הבעת אכפתיות ראשונה מצד דניאל, כי אם עד היום הוא היה המלך על, 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 על הסוס כמו שאומרים, ותמיד אשתי תהיה שלי והכל בסדר ואני לא מפחד מכלום, כי כל מה שאני אומר היא עושה, פתאום הוא מפחד, הוא מפחד, לא היא, הוא מפחד שהיא תעזוב אותו, ופתאום הוא מביע אכפתיות, וגם רינה מספרת על זה, היא אומרת פתאום אני רואה שהוא פוחד לאבד אותי, פתאום הוא מספר על זה, פתאום הוא מדבר על זה, כמה שזה ממלא אותי, מספרת רינה. ומה שבעצם דניאל התחיל לזכות כאן לראשונה, זה למקום של להסכים קצת להרפות את השליטה מהידיים. להסכים לסמוך על מישהו אחר, ולהסכים להמשיך בתהליך, להתבונן פנימה ולגדול ולצמוח משם. כמובן אתם מבינים לבד שבשלב הזה דניאל שינה את דעתו והם החליטו שהם ממשיכים בתהליך. והתהליך הוא ארוך, אנחנו אפילו עוד לא סיימנו אותו, אבל בשלב הזה אני רוצה לשאול אתכם המאזינים, כבר הספקתי, הערכתי הרבה היום, בואו תספרו לי אתם, מה אתם חושבים על הסיפור הזה? אני חשבתי לעצמי היום, אתם יודעים, זה יום העצמאות, אמרתי לעצמי, מה זה יום העצמאות? זה יום שבעצם מדינת ישראל נהייתה עצמאית. פה בסיפור הזה זה אותו דבר, מה קורה לאותם בני זוג? עד היום רינה היא לא הייתה עצמאית, היא הייתה כל הזמן משועבדת לפחדים, משועבדת לבעלה, רועדת מפחד שהוא יעזוב אותה, ופתאום היא מתחילה להיות עצמאית. ובדיוק כאן בואו נבין, כשהיא מתחילה להיות עצמאי, גם דניאל בעלה גודל יותר, כי רמת המובחנות שווה, ואז הקשר מגיע רק יותר ויותר למקום בריא, למקום שכל אחד מבני הזוג יותר נאמן לעצמו, והם מגיעים לחיות בצורה יותר נכונה ובריאה. אז מאזינים יקרים, אני מזמין אתכם כאן לבוא ולשתף. קודם כל, מה אתם חושבים על הסיפור ששיתפתי? מה אתם חושבים על התהליך שאני עושה איתם? ובכלל, אם יש לכם דברים שאתם רוצים לשתף על אתגרים שאתם עוברים בחיים, עם בת הזוג, עם בן הזוג, עם הילדים, עם המשפחה, או בעבודה ובכל מקום שהוא, הנה מספרי הטלפון לכם המאזינים לעלות לשידור, 03-500-9393, 03-500-9393. אתם מוזמנים גם לשלוח הודעות לאתר של כל חי, לאפליקציה, או למספר הוואטסאפ של כל חי. ניתן גם לשלוח הודעות 055-333-9393. מאזינים יקרים, אנחנו כעת נסיים בשיר שאני מתרגש מהשיר הזה וכל כך אוהב את השיר הזה, ואני חושב שהמקום שמתאים לשיר הזה זה דווקא, אם דיברנו על יום העצמאות, דווקא המקום של להיות עצמאי זה מקום של ברכה. אבל לזכור יחד עם זה, מודים אנחנו לך שאתה הוא השם אלוקינו. אתה נותן לנו את הכוח לעבור את זה. אתה נותן לנו את הכוח למשברים, אבל אתה נותן לנו גם את הכוח לצמיחה.
מודים אנחנו לך שאתה הוא השם אלוקינו, שאתה הוא השם אלוקינו ואלוקי אבותינו. מודים אנחנו לך שאתה הוא השם אלוקינו, שאתה הוא השם אלוקינו ואלוקי אבותינו. על חיינו המסורים ביודך ועל נשמותינו הפקוד אצלו, על ניסך השם כל יום יבונו. מודים, מודים אנחנו לו על חיינו המסורים ביודך ועל נשמותינו הפקוד אצלו, על ניסך השם כל יום. שאתו הוא השם אלוהינו ואלוהי אבותינו. על חיינו המסורים בידך ועל נשמותינו.
עכשיו איתכם בית נאמן עם הרב אריה אטינגר.
כן, 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 על חיינו המסורים בידיך ועל נשמותינו הפקודות לך. השיר הזה כל כך כל כך מרגש אותי, אני מקווה שגם אתכם. בואו ונאמר מיד שלום ולילה טוב למאזין הראשון. כן, הלו.
שלום, שלום וברכה, כבוד הרב, תודה רבה לתוכנית, יברך לך, השם ישמרך.
אמן, אמן.
רציתי לשאול...
אתה רוצה לשתף את שמך?
אליהו.
כן, אליהו, בבקשה.
רציתי לשאול, בקשר שתי ילדים, כהנים במיוחד, בגיל 12, לפני בר מצווה, זה מאוד חשוב, לפני אחד, בגיל 16, שקשה להם לקום לתפילות ולקריאת שמע וללימודים ולברכת כהנים במיוחד. איך אפשר לשכנע אותם? השאלה היא ככה, אולי כדאי, לפני שהם הולכים לישון, לשים איזה דיסק של... של חיזוק של התפילות, של הלימוד תורה, אולי להגיד לגבי לימוד תורה שהתנאים מחכים לך, הקלשוקום מחכה, להגיד להם לגבי גיהנום גן עדן, להגיד להם שכל שנייה שאדם לומד מתפלל זה 100 תלום מצוות, מזכה את הנשמה, את ההורים, את כל העולם, זה מפסיד 100 תלום מצוות. איך אפשר לשאול? פרסים לתת להם משהו? לכן אני אומר, לפני בר מצווה, אחרי בר מצווה, יש הבדל לתת להם פרסים, נגיד 50 שקל, שיכול אחר התפילה לקנות משהו, לא יודע, או גיהנום, או גן עדן, ולשכנע, או מה חפץ חיים, כמה היה קשה לו לקום. ואמר ליצר הרע, אתה יותר זקה ממני, בוא אתה, בוא תשכנע אתה. ולשכנע דבר כזה. דיסטין לפני התפילה, לפני שהולכים לישון, מה הרב אומר על זה?
כן, כן. כן. אז קודם כל, אליהו, בוא נסכם את השאלה שלך, ותגיד לי בבקשה אם אני אומר אותה נכון. אתה אומר, יש לך שני ילדים, אחד בגיל 12 והשני בגיל 16, נכון? זה הגילאים?
כן, בערך.
כן, ואתה אומר, קשה להם לקום לתפילות ולקריאת שמע בבוקר, ואז אתה בעצם מחפש עיצה ממני, שאני אז...
השאלה להדגיש שהם כהנים, הם מפסידים מרכת כהנים, אולי לשכנע אותם שעם ישראל זקוקים להם, לקשר, לברכה שמשורך, אנחנו צריכים שמירה, יכול לשכנר דבר כזה.
כן, כן. כן, אז אתה אומר, גם תפילות, גם קריאת שמע, גם הם כהנים, ומפסידים את ברכת הכהנים בתפילה, אז אתה אומר, איך אני בעצם יכול לעשות שהם יקום על התפילה. עכשיו, בוא תגיד לי משהו, אליהו. בוא רגע אחד ננסה לשים אותם בצד. בוא תספר לי על עצמך. בעצם אני מבין שההתמודדות הזו היא לא יום או יומיים, זה כנראה משהו מתמשך וקורה הרבה פעמים, נכון?
כן, הרבה.
אז קודם כל אני רוצה לשאול אותך, אליהו, בוא תספר לי כאבא, שככה מאוד רוצה שהילדים שלו יקומו בזמן, לתפילה, לקריאת שמע, לכהנים, בוא תספר לי איך אתה מרגיש עם זה? איך אתה מרגיש עם הדבר הזה, עם הסיטואציה הלא נעימה הזאת?
איך אני מרגיש את זה? זה קשה, זה גם גם זה בושות, זה חומרי, גם זה בושות לאבא דבר כזה, שרואה שהילדים לא לומדים או לא קמים לתפילה, זה דבר אחד. דבר שני, מה עם השידוך? גם כי יכול להיות פוגע בשידוך, זה פוגע ביום יום שלהם. ככה אני חושב, כל ההורים חושבים על זה, כנראה ככה אני מבין. כל אחד יש לו את הרוצה שהילדים יקום מוקדם, שיהיה לו שם, איך אומר שלמה המלך אמר, שם ישועים טוב.
כן, כן, אז בוא תשים לב.
לילדים, להורים ולכולם, וגם כן לשידוכים, לכל.
אליהו, אז בוא תשים לב. אליהו היקר, אתה שומע אותי? אז בוא תשים לב, קודם כל אני, לפני שאנחנו ממשיכים לדבר, רק אם תוכל בבקשה, תהיה במקום שיש, היה קצת רעשים תוך כדי שדיברת, תהיה במקום שאין רעשים. עכשיו תראה אליהו, אתה מספר לי פה על הרבה דברים לא פשוטים שאתה עובר בעקבות הדבר הזה, שים לב, אתה אומר זה גם קשה הסיטואציה, זה גם בושות לאבא, וזה גם פחד על השידוך, כשאמרת בהתחלה שזה...
סליחה, העיקר בגלל השם, העיקר השם שהשם מחכה ליהודים שהתפללו וזה, העיקר שלא יהיה צהר לקדוש ברוך הוא, ויהיה שמחה לקדוש ברוך הוא ולכל המלאכים, כל עמו ישראל.
כן, אני מבין, אני מבין.
סליחה.
לא, בסדר גמור. כשאתה אמרת בהתחלה שזה קשה, לפני שאמרת בושות לאבא, אמרת זה קשה. מה הקושי?
לא נעים, כאילו, ידברו עם אנשים, ידברו, נכשיל לשון הרע, וזה לשון הרע זה חמור. אז היא לפני ולא תיתן מכשול, אולי ידברו לשון הרע, שאבא לא מחנך אולי, ידבר הילדים, לא יודע, שמרה, לא יודע,
כל מיני. אז קודם כל, תשים לב, אז קודם כל, אליהו, לפני הבנים, לפני פתרון, בוא נבין, אתה מתמודד פה עם משהו מאוד לא נעים ולא פשוט. עזוב רגע את הבנים, שים לב, אתה גם יש לך חששות ופחדים שמה ידברו על האבא, וגם, כמובן, צער של הקדוש ברוך הוא ודאי, אבל גם לא נעים לך מה ידברו על האבא. אבל
שבשמיים, זה עיקר אבינו שבשמיים, כן.
ודאי, ודאי, אבל יחד עם זה גם יש לך לא נעים מה ידברו על האבא, ובושות, וגם פחד על השידוך, תשמע, אם הם לא יתחתנו והם יהיו תקועים עם שידוך, זה ייפול עליך, זה מפחיד, זה מלחיד, זה לא נעים.
נכון, נכון, לכל העולם. לא נעים, כן.
כן, וזה גם יכול לפגוע... זה גם יכול לפגוע בשם טוב.
כן, כן.
זה לא פשוט.
לבנות, יכול לפגוע בבנות.
וזה גם יכול לפגוע בבנות, לא רק בהם, אלא גם בבנות.
אולי אני טועה, אני אגיד שאדם טועה, אני לא יודע. אולי טועים כשיש חששות כאלה.
מה אתה מתכוון להגיד? מה הכוונה אולי איתו?
אולי זה אין חשש של שידור, זה קורה כאילו...
כן, אבל בחוויה שלך אליהו, אני מבין, אבל...
קורה בהרבה משפחות דבר כזה.
נכון, ואז... תראה, גם אני לא יכול לדעת וגם אתה לא יכול לדעת אם זה יפגע או לא, לך יש פחד שם. לך יש פחד שאולי זה יפגע בבנות. אז אתה סוחב פה חתיכת אתגר, זה לא פשוט, בסדר?
כן, כל המשפחה, כן.
כן, כן, וואו. בוא תספר לי איפה אשתך בתמונה, היא גם כן חוששת וזה, או שהיא לא קשורה לסיפור?
כנראה, לא, כנראה, אני לא... כנראה, אני מאמין שכן, אני לא... לא אומר מפורש, גם אני לא אומר מפורש. במחשבה.
כן.
אף אחד לא... כל הדברים האלה אומר מפורש, שקשה לומר זה.
כן, עכשיו בוא תגיד לי עוד דבר.
במחשבה, כל אחד במחשבה כנראה.
כן.
חוששים, כל ההורים, כל הזה.
עכשיו בוא תגיד לי משהו אליהו, בוא תגיד לי משהו אליהו. בעצם, עד היום, מה עשית כדי לסדר את הבעיה? אבל לפני, רק רגע, אני עכשיו מתחיל לבוא איתך לכיוון עוד נוסף, אבל בוא תגיד לי רגע משהו אליהו בבקשה. אם החוויה של הקושי היה ברמה של 10 כשעלית לתוכנית, כמה הרגשה כעת תן לי מספר.
מה השאלה? לא שמעתי.
אני אומר, לפני שאנחנו ממשיכים את השיח, לפני שאנחנו ממשיכים את השיח, אני שואל, אם ההרגשה שלך הייתה, כשעלית לשידור, אם חוויית הקושי הייתה ברמה של 10, כמה היא כעת?
כמה כעת? עכשיו, השיחה זה גרם ל-6-7, כנראה זה לא...
ירד ל-6-7. אז כבר ב-3-4 קצת ירד הקושי, בסדר?
כן, לא, בגלל שאתה לא מתנגד כל כך, לא נראה שזה מה לחשוש, אולי דמיונות אולי.
כן, אנחנו בעצם, אנחנו נותנים לעצמנו, אליהו, אנחנו נותנים לעצמנו קצת להסתכל לפחדים בעיניים, בסדר? לדבר עליהם, לדבר איתם. עכשיו בוא נתקדם עוד טיפה, בוא תגיד לי אליהו משהו. אתה, מה עשית עד היום כדי לסדר את הבעיה?
יש כל מיני דברים... דיסקין, שמוע, כל אחד עושה
איזה... עכשיו, עשית כל מיני דברים. אני מאמין... ואני מאמין, אני מאמין שכבר...
כן.
אז אני מאמין שאת כל הפתרונות שאמרת לי מקודם, אני מאמין שכבר ניסית אותם. אם זה לתת כסף...
כן, עזר קצת. אתה צריך לעזור ב-100%. אז איך עושים ב-100%? השאלה, אם כן... איך להתייאש, אין דבר כזה, סתם דמיונות שאדם יכול שיהיה הילד ב-100%, יקום ב-100%.
תגיד לי, מה יקרה, מה תרגיש אם הילד יהיה ב-98%? זה בסדר?
יכול להיות שכן, לא נורא, כך נראה.
כמה שווה 98%? כמה זה שווה?
מה כמה שווה? בסדר, נגיד... טוב מאוד, יש מצוין.
לא, אז תענה לי, תענה לי באחוזים. 100% שווה 100%. כמה שווה 98%?
98.
כמה שווה 98%?
98%.
כן? 98 שווה 98?
כן.
כמה שווה 60?
גם 60.
בכל זאת, אתה שואל אותי איך עושים שזה יגיע ל-100%. אתה רוצה שזה יגיע ל-100%, לא מספיק לך... אוקיי, עכשיו תראה משהו, אליהו, אני רוצה להגיד לך עוד דבר אחד. מה הקוסמות שאתה רוצה ממני? איזה קוסמות אתה רוצה?
השאלה אם זה דמיונות של כל אחד, או זה דמיונות או חלומות, איך, אני לא יודע איך בכל העולם...
בוא אני אגיד לך משהו, אליהו, תראה, אנחנו כבר חייבים להזדרז פה, אומרים לי פה בהפקה, תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו אחד. אין לי ספק שמול הילדים, כבר עשית את כל הדברים, ואתה יודע יותר טוב ממני, אתה מכיר אותם פי מיליון יותר טוב ממני, ובטח כבר עשית הכל.
לא, השאלה היא להתייאש מהדיסקים, הספרים, ולהסביר לו, לא להתייאש.
אני אגיד לך ממה לא להתייאש.
אני אגיד לך ממה לא להתייאש.
בורא עולם שלח לך פה סיטואציה של לחצן, טריגר כזה, כפתור, שלחץ לך על כל מיני מקומות שבזכות, בעקבות הסיטואציה הזו, פתאום אתה נחשף לכל מיני רגשות שקשורים לאליהו. כלומר, בושות, לא נעים מה ידברו על אבא, עלו להיות שידוחים לא טובים, וזה כל מיני רגשות שקשורים לאליהו. ופה יש לך חלון הזדמנויות, הרי לגבי הילדים אני מאמין שאתה יותר חכם ממני, אבל יש פה חלון הזדמנויות בשבילך לבוא קצת יותר להעמיק ולהתבונן הלאה ברגשות שלך, שאולי אף פעם לא נפגשת איתם, אתה נשמע לי אדם לא צעיר, אבל אולי אף פעם לא נפגשת עם כל הרגשות האלו. מה זה אומר בושות? מה זה יאמר עליך? מה זה אומר שלא ידברו עליו? מה עלולים לדבר על... אני אתן לך ככה, אנחנו פשוט צריכים כבר לסיים, אבל אני אתן לך קצת רקע איפה להתקדם. מה עלולים לדבר על אבא? מה יקרה כשידברו עליי? מה הפחד לגבי השידוחים? וכן הלאה וכן הלאה, בסדר?
גם על העתיד של הפרנסה שלהם, על הכל.
גם על העתיד של הפרנסה שלהם, בקיצור, הרבה הרבה פחדים.
מה לעתיד לגן עדן שלהם, העולם הבא שלהם.
אז אתה יכול לרוץ, יפה, אז אתה יכול לרוץ להפעלת שליטה, להפעיל עליהם שליטה ולהרגיע את הפחדים, ואתה יכול לעשות תהליך עם הפחדים שלך על ידי התבוננות, לדבר על זה, לדבר עם זה, ולהתבונן קדימה, בסדר?
תודה רבה, תצליחו מרוחניות השמיון, באמת שכולם יקום מוקדם לעבודת השם, נזכה לנשים נפלאות.
אמן, אמן, אמן.
נשים נפלאות.
לילה טוב, ותודה. תודה שעלית לשידור, ואנחנו מיד אומרים, אוקיי, טוב, נצא למקבץ פרסומות קצרצר, ומיד לאחר מכן נמשיך עם מאזינים נוספים.
עכשיו איתכם בית נאמן, עם הרב אריה אטינגר.
כוחה היא תמיד איתי. כן, שבנו מהפרסומות, ואנחנו מיד אומרים שלום ולילה טוב למאזינה. הלו?
כן, שלום.
כן, בבקשה.
אני רציתי לשאול שאלה בקשר לזוגיות, אולי שידוחים, אני אדייק יותר.
רק אם את יכולה, בבקשה, שנייה, תעצרי רגע, אם את יכולה לכבות את הרמקול, ולא לדבר באוזניה, כי אני שומע אותך פעמיים. כן.
עכשיו שומעים יותר טוב?
כן, כן, מצוין.
יופי. אני שמעתי את הסיפור על דניאל ורינה, מאוד מאוד נהניתי ממנו. יש לי איזה חלק שמזדהה עם החלק של...
אז רק שנייה, רק לפני זה, אם כבר הזכרת שנהנית ממנו, אני רוצה בהזדמנות הזאת להודות לאשתי, היקרה חיה, שעזרה לי בכתיבת הסיפור, בכלל היא עוזרת לי פה לעצב את התוכניות הללו, אז באמת תודה רבה לך. כן, אני איתך. ורק רגע, סליחה, אם אני כבר מזכיר גם את זה, אז אני אזכיר עוד משהו. אתם מוזמנים גם לקרוא את הטור המדהים שלה, בעיתון כתיפה, בית משפחה בשנייה. כן, אני איתך.
כן, אז החלק של דניאל שרצה לעזוב את הטיפול ברגע הכי קריטי, אני מרגישה שזה קורה לי, אני הרבה שנים בטיפול, נמצאת לקראת פרק ב' בפגישות עכשיו די משמעותיות, ואני מרגישה שזה קרה לי בעבר עם כל מיני מטפלות, עברתי כל מיני סדרות, וכשהגעתי לאיזה סוג של רגע סי כלשהו בקשר, משהו שם כאילו נשבר. וכל פעם שהתחלתי סדרה טיפולים מחדש, להתקדם לעוד שלב, אבל גם עדיין הגיע המקום שעדיין רציתי, לא הייתם לקרוא לזה, לשבור את הקשר, משהו שם כאילו לא היה יכול להמשיך ולהחזיק. עכשיו, מה שקורה לי בחלק הזה של הפגישות וגם עם הטיפול...
רגע, שנייה, שנייה, אני לא הבנתי משהו אחד. משהו בקשר קורה בסוף, זה בקשר הזוגי או בקשר מול המטפל? אני לא הבנתי.
לא, לא, בקשר מול המטפל, אני לא נשואה, אני גרושה.
זהו, לכן לא הבנתי. כן, כן.
כן.
הבנתי.
עכשיו, מה שקורה לי בהווה זה גם שני דברים. חלק אחד זה שאני מול המטפלת שלי, עברתי תהליך מאוד משמעותי בחצי שנה האחרונה. טיפול של שחרור טראומות. היא מאוד מאוד עזרה לי, הגענו למקום מאוד עמוק, אמיתי, וברגע שהתחלתי להיפגש עם בחור במקביל, משהו שם כאילו לא הצליח להחזיק מעמד בקשר איתה. ניסיתי לדבר איתה על הכל, פרקתי איתה את הכל, באיזשהו שלב זה היה כאילו או הוא או היא. לא יודעת למה, עבדנו גם על זה, זאת אומרת הכל היה במודע ודיברנו על זה. משהו שם עדיין, לא יודעת איך להסביר, אבל נשבר. באיזשהו שלב אמרתי לעצמי, אם את רוצה להמשיך את הקשר איתו, שהוא כרגע יותר משמעותי לך, אז כאילו תשחררי שם, אולי צריכה טיפול אחר, טיפול זוגי, ופחות טיפול פרטני אחד על אחד. לא יודעת מה, אבל מעניין אותי להתבונן מה קורה לי שם, למה זה מגיע כאילו לכאלה מקומות, ולמה אני לא מצליחה להחזיק שם את הטיפול בחלק הזה. האם יש שם משהו שאני בורחת ממנו? ועוד יותר מפחיד אותי, אם אני נכנסת לפחד העמוק שקורה לי, מה קורה לי שם מולו, אולי אני בורחת אליו ממשהו שקרה לי בטיפול. ואז אני מפחדת שזה יכול להתנקם בי בעתיד. כאילו שיש פה משהו שאני לא רואה ולא מוחזק, ובאיזשהו מקום אני עוזבת את הטיפול ברגע קריטי, כאילו מסתנברת מהזוגיות, ולא יודעת מה, ומחר אני אהיה נשואה איתו, ואני לא יודעת מה יקרה, וזה יחזור אליי בסוף, כי מה שלא מטפלים בסוף צץ וקופץ.
כן.
מקווה שאני מובנת.
כן, כן. אני רוצה לשאול אותך, אני חושב שאני הבנתי. אני רוצה לשאול אותך שאלה. מה הקוסמות שאת רוצה ממני?
בגדול אני אוהבת את השאלה הזאת של הקוסמות, אבל לא יודעת, עכשיו זה לא מתחבר לי. אני לא מחפשת קוסמות, אני רוצה יותר בהירות על הנושא של מה קורה לי.
בדיוק, זה מה שהרגשתי לאורך כל הדיבורים שלך. לאורך כל מה שדיברת, הרגשתי שהקוסמות שאת רוצה ממני, אומנם את לא אוהבת את זה, אבל הקוסמות שאת רוצה ממני, כלומר, לא, אומנם לא רצית את זה פה כאילו, אבל הקוסמות כן. שאת רוצה ממני זה שאני אעזור לך, שיהיה לך בהירות.
כן, כי הפחד, כאילו, אני מזהה פה איזה פחד כלשהו, ואני לא יודעת האם זה באמת פחד אמיתי שאני בורחת, כן, אני רוצה פשוט בהירות סביב כל הנושא הזה.
אוקיי, כי איך בהירות...
זה איך הטבע שלי, כי הטבע שלי הוא כן מאוד מאוד מסודר ומדויק, וכאילו קורא לי פה משהו של איבוד שליטה כלשהו.
והבנתי. עכשיו, אני שואל שאלה כזו. אם כשאין בהירות, מה הפחד?
איבוד שליטה. אני מפחדת שיקרה משהו שאני אעשה פה איזה צעד משמעותי, שמבחינתי נישואים שניים זה צעד מאוד משמעותי. ואולי באיזשהו מקום אני קוראת את זה אפילו לסוג להתאבד, על משהו שכאילו באמת אני לא יודעת מה הוא ואיך הוא וכולי, כי כמה שאני אברר עדיין יש הפתעות וכאלה, מפחיד אותי, מפחיד אותי העיבוד שליטה שם, מפחיד אותי שיקרה לי משהו שאולי אני בסוף יהיה בו אשמה, לא ביררתי מספיק, לא עשיתי מספיק, לא יודעת מה.
כן, אני עדיין עוצר אותך רגע, ואני שואל שאלה כזו. אם עכשיו את לא תצאי מהשיחה שלנו עם בהירות, איך תרגישי? עכשיו, ברגע זה, עכשיו את רוצה ממני?
לא, זה בסדר גמור, כי אני רק מנסה לחפש בהירות כל הזמן, אז היה לי עוד הזדמנות, חיכת היום ל-11, אמרתי, אולי מפה תבוא לי הבהירות. אני לא... אין לי שם ציפייה של 100 עכשיו, אכזבה של איזה, לא.
יש עוד מקומות בחיים, יש עוד מקומות בחיים שאת מחפשת בהירות?
עוד מקומות בחיים שאני מחפשת בהירות, זה באופן כללי חלק מהמקום הפנימי שלי מאז שהתגרשתי. יש לי שם איזה, לא יודעת, כמה שאני בטיפולים והכל.
מה קרה מאז שהתגרשתי, שמאז שהתגרשתי אני מתחילה כל הזמן לחפש בהירות?
אני אגיד במשפט, זה אולי משפט מחץ, אבל אני אגיד את זה, כי זה יתחבר לי עם הבחור שאני נפגשת איתו עכשיו. הוא מזכיר לי מאוד את הגרוש שלי, בדפוסים מסוימים, וגם קרה לי את זה שנה שעברה עם עוד בחור שנפגשת איתו, מהלך של כמה פגישות שהיה בו, איזה פוטנציאל של שידוך. ומשהו שם בבפנים כל הזמן, כאילו חורש לי בלב ובמוח, באיזשהו מקום כביכול עשית טעות. כאילו, לא יכולתי אז להחזיק מעמד בנישואין, ואז עברתי את כל התהליך שלי וכל השנים האלה. אני אומרת לעצמי במרכאות, כאילו ניסיתי לברוח, לקבל כלים ולעבוד על עצמי ותתתם, ובסוף אני חוזרת לאותו
יש לך רגשות, יש לך רגשות אשמה על הגירושין שהיו?
אני לא מגדירה את זה רגשות אשמה, כמו שאני מרגישה שכלפי אשמה, אולי זה רגשות אשמה, לא יודעת, כלפי אשמה אני מרגישה ש... זה התיקון שלי, זה הסוג של הבחור שמתאים לך, את רואה שמפגישים אותך עם זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
ואז מה הרגשה, רגע, שנייה, ואז מה הרגשה כלפי הגירושין שהיו?
ואז הרגשה כלפי הגירושין, אוקיי, יכול להיות, שניים, מצד אחד, מצד עצמי, אני אומרת לעצמי, אוקיי, הכוחות שלי היו מוגבלים ולא יכולתי אז להחזיק קשר. או כי לא הייתי מודרכת, או כי הוא לא משנה מה, עשיתי את מה שיכולתי אז, וזה מעולה לי וסגור לי.
ומצד שני?
מצד שני, אני מרגישה שיש שם משהו שאם מחזירים לי כל הזמן את אותו בחור, זאת אומרת שיש לך משהו לתקן סביב הדפוסים האלה, או בעצמך, או
ביחד עם הבן זוג. איך ההרגשה כלפי הדבר הזה, שאני מרגישה שכל הזמן זה התיקון שלי ומחזירים לי את הדבר הזה? איך ההרגשה שלך מול הדבר הזה?
אז תלוי מתי, מלא שנים זה הרגשה מזעזעת וברחתי מזה.
רגע שנייה, הרגשה מזעזעת, כי למה?
כי זה אומר לי, כן, כי זה מחזיר אותי לאשמה. זה אומר לי, באיזשהו מקום בחרת משהו שאולי נכון לך.
רגע, ואז איך עוזר לך, ואז איך מול האשמה ומול ההרגשה הנוראית הזאת, איך עוזר לך שם בהירות?
הבהירות עשור לי, אם יגידו לי, אוקיי, זה הזיווג שלך, באמת, נכון, זה אולי קשה, זה אולי מורכב, אבל זהו, זה הזיווג שלך, אז אוקיי, נגיד, זה הזיווג שלי, זה
הבהירות. ואז אני שואל, ואז אני שואל, לסיכומו של דבר, האם הבהירות עוזרת לך מול ההרגשה המזעזעת הזאת? כלומר...
בטח.
בדיוק.
בוודאי.
בדיוק, זאת אומרת, אז בואי ננסה רגע לסכם. כלומר, יש לך, משהו מוביל אותך כל הזמן עם איזושהי הרגשה מזעזעת, שהיא כואבת לך, ואת רוצה כל הזמן לברוח ממנה. ומול אותה הרגשה מזעזעת, בהירות, זאת הפעלת שליטה בשבילך להרגיע את הדבר המזעזע. עכשיו, אני כעת יכול ליפול, כאילו, ליפול ולתת לך עוד פעם בהירות. אני לא מחפש כעת לתת לך בהירות, זה לא נכון לתת לך בהירות כעת. מה שאני רוצה, אני רוצה להציע לך רעיון, לכי למטפלת שתעזור לך מול אותה הרגשה מזעזעת. לא לקבל עוד ועוד בהירות, ולא לבקש מהמטפלת עוד ועוד בהירות, ושמטפלות ימשיכו לתת לך עוד ועוד בהירות כל היום. כי אז כל הזמן מזינים אותך בשליטה שאת מחפשת, של בהירות, בהירות, בהירות. להפך, okay. תעשי טיפול ותהליך על ההרגשה המזעזעת שאת סוחבת. להבין לעומק מה זה ההרגשה המזעזעת שאני סוחבת, בסדר? מה קורה שם מול ההרגשה המזעזעת? לרפא את המקום הזה, בסדר?
אוקיי.
זהו.
טוב, אני אנסה, תודה.
יופי, אם לא מספיק הבנת אותי, אוקיי, בואו ננסה להספיק עוד מאזין אחד.
תודה רבה. כל.
אוקיי, וואו, נגמר הזמן, זהו? נשאר דקה, וואי, וואי, וואי. טוב, אני ממש מתנצל בפני מאזינים כאן שלא הספקנו אתכם. אני רושם פה לעצמי את כל הטלפונים, ואני ממש אשתדל בתחילת התוכנית הבאה, וואו. טוב, מאזינים יקרים, דרך אגב, מי שרוצה לקבל מדריך לזוגיות בריאה ומוצלחת, מוזמן לפנות אלינו במייל, 053-2900-200-A, כלומר 900-200-A, strudelgmail.com, אני אשלח לכם את המדריך. תודה רבה ליצחק חן היקר ולפנחס בינדר היקר. תודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתי. ניפגש שוב אם ירצה השם שבוע הבא, 11 בלילה, יום שני כמובן, ועד אז, לילה טוב, והמשך האזנה עריבה.
מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל